ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום חולין דף נון. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 11 שורות מראש העמוד. אנחנו פותחים בברייתא, תניא, רבי שמעון בן גמליאל אומר, בני מאין שנקבו ולכה סוט מתן כשרה. כמובן בני מאין עם נקב מטריף את הבהמה, אבל יש אפשרות של סתימת הנקב על ידי לכה. ראינו כבר בשיעור הקודם אפשרויות שונות של סתימות נקב על ידי חלב למשל, וכאן אנחנו מוסיפים לרשימה לכה. מי לך, אמר רב כהנה, שירקה דמאיה, לשון מאיים, דנפיק אגב דוחקה. רשי אומר, לך מבפנים היא. שירקה דמאיה, מביא לשון לועזי, שהתרגום שלו הוא חומר חצי נוזל דביק. אז הדבר הזה והדוקה בהן מבפנים ומוציאים אותה מהם בדוחק. טוב, אז החומר הזה מסוגל לסתום נקב, מסוגל כוונה ולהכשיר את הבהמה. לפני שנתקדם יותר, רק נציין, כמו שאנחנו נוהגים במשך לימוד פרק שלישי, בעצם כל המסכת אבל במיוחד הפרק הנוכחי, להצטייד בספר שיחת חולין, ספר עם תרשימים, ציורים על ידי רבי עמיתי בן דוד. לחלופין, כל ספר אחר שיש לו ציורים מפורטים מוסיף הבנה לפירוש שאנחנו מספקים לאורך כל הפרק. אנחנו ממשיכים. גמירי חבריה דרבי אבא מי רבי אבא. עכשיו, מי זה חבריה ומענו מי זה? רבי זירא, ויאמרילה גרסה הפוכה, חבריה דרבי זירא הם למדו מי רבי זירא. מי זה חבריה דרבי זירא ומענו? רבי אבא ברי דרבי חייא בר אבא. האחי אמר רבי יוחנן, אז הוא קיבל שכך אמר רבי יוחנן, הלכה כרבי שמעון גמליאל בטריפה והלכה כרבי שמעון באבל. עכשיו, מה הכוונה הלכה כרבי שמעון בן גמליאל בטריפה? אז הגמרא מבהירה, הלכה כרבי שמעון גמליאל בטריפה הדאמרן, מה שאמרנו ליל. יש לנו חיצים באותו ברייתא שבה פתחנו את השיעור היום, שהלכה מסוגלת להיות סתימה לנקב בבני מאיים, אז כך יש לפסוק. אצלנו בגמרות המסומנות אתם יכולים לראות קטע שבסוגריים. הזכרנו שתי נקודות, שהלכה רבי שמעון גמליאל בטריפה, ונקודה שנייה שהלכה רבי שמעון באבל. בתוך הסוגריים הגמרא תטפל במה הכוונה. הסוגרים האלו אינם לשם דילוג, אלא לתחם הקטע שעוסק באבלות. אז עם זה אנחנו נמשיך בגמרא. אולי רק נציין שבנושא שלנו בשוליים אנחנו מציינים שהגמרא שלנו עוסקת בשני פסקים שנאמרו בשם רבי יוחנן. אחד, הלכה רבי שמעון בטריפה, בעניין לכה סוטה, ושתיים, הלכה רבי שמעון באבל, והעניין יהיה עבר שבא ממקום קרוב. אפילו ביום שביעי של המשפח, יום השביעי של האבלות, ונוהג עמהם, הוא יצטרף למשפחה שהתחילו כבר שבעה ימים קודם בהנהגת האבלות. כאן מדובר באדם שלא היה איתם בשעת, נגיד בשעת הקבורה, ורק בא מאוחר יותר. נחזור לגמרא. אנחנו בשורה שלישית בשורות הרחבות, הדין השני שהוזכר על ידי רבי יוחנן כרבי שמעון בעבר, מה היא ומה הכוונה? תתן כל שלושה ימים הראשונים, שלושה ימים של אבלות, בא ממקום קרוב, עם קרוב משפחה שלא היה איתם, בא ממקום קרוב, מונה עמהם. אז הוא בפועל יצטרך לנהוג עוד ארבע ימים ממקום רחוק. אם הוא בא ממקום רחוק, מונה לעצמו. מכאן ואילך, אפילו בא ממקום קרוב, מונה לעצמו. אם לא מדובר באותם שלושה ימים הראשונים, אפילו אם הוא בא ממקום קרוב, הוא ינהוג שבעה ימים מניין עצמי. רבי שמעון אומר, אפילו ביום השביעי בא ממקום קרוב, מונה עמהם. זו מקל, ואומר שיכול לספור אפילו ביום השביעי שלהם, אותו יום אחד, או אם זה אולי כמה שעות עד סוף היום, ומספיק, בגלל שהוא בא ממקום קרוב. אמר מאן דהוא, אחד מן התלמידים, איזקי ואיסק ואגמרה לשמיתה, הלוואי שאני אזכה ועלה ללמוד את העניין הזה מפומי דמרה, מהמקור עצמו. אנחנו נראה שמדובר פה ברבי רבי אבא בריד, רבי חייבא אבא. אנחנו לפני כמה שעות קבקבנו את שמו, שהוא היה המקור לשמיתה, לדין של רבי יוחנן. אז אחד מהתלמידים אמר, הלוואי שאני אגיע אליו לשמוע מפיו, כי סליק אשכחי לרבי אבא ברד רבי חייא בר אבא. אמר לי, הוא שאל אותו, אמר מור, האם כבודו אמר הלכה כבשום אליה בטריפה? אמר לי, אז רבי אבא ענה, אין הלכה אמרי, כאילו ההפך, אני לא אמרתי שההלכה אינו כמותו. אם כן, אז לך לא יהווה סתימה לנקב בבני מאיים. עוד שאלה, כרבי שמעון באבל מאי, מה לגבי אותו דין שני ששמענו בשמך? אמר לי, אז לגבי אבל פלוקתא נינו, יש קיים מחלוקת בעניין הזה. דיתמר רב חיסטא אמר הלכה, וכן רבי יוחנן, הלכה, כלומר הלכה כרבי שמעון, ורב נחמן אמר אין הלכה, והגמרא מסכמת, ואין הלכה כרבי שמעון בן גמליאל בטריפה, והלכה כרבי שמעון בעבר. בעניין אבל יש לפסוק רבי שמעון שהוא היה מקיל. דיום שמואל הלכה כדברי המקיל בעבר. כשיש מחלוקת בענייני אבלות, יש לפסוק כפי השיטה המקילה, ורבי שמעון הוא המקיל. אמר רב סימי בר חייא, כעת אנחנו מתחילים קטע חדש, משולשים מופיעים פה, ובצד תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אנחנו מביאים את המשולש, והבלטנו את הביטוי, את המילה מקיפין. נקב באיברים שונים, בודקים אם נוצר לפני או אחרי שחיטה על ידי עשיית, איך בודקים? על ידי עשיית נקב עכשיו, ומשווים עם דומים, אם הנקב שעשיתי עכשיו דומה לנקב שמצאתי באותו עבר, אם הם דומים, סימן שהנקב, נגיד המסופק, הספק, נוצר אחרי שחיטה, כי דומה למה שעשיתי עכשיו. אם הם לא דומים, אז יש לחשוש שהנקב היה מלפני שחיטה, כי מה שאני עשיתי עכשיו הוא נקב חדש, תרי אחרי השחיטה, ואם לא דומים, אז לכן יש מקום להחמיר ולחשוש. אנחנו במהלך הגמרא נזכיר המבחן הזה, נקרא לזה מבחן, בוחנים הנקב המקורי בעניין הנקב בבני מאיים, בריאה, בקנה. אתם יכולים לראות איך שאחרי כל משולש עשינו תחת הביטוי הבא, פס מפותל, אפשר לראות בקלות האיברים שיהיו נושא הדיון. הגמרא, אמר רב סימי בר חייא, מקיפים בבני מאיים. אנחנו נלמד ביחד רשי, ברשי בשורה חמישית מתחת לגמרא, מקיפים בבני מאיים, אם נמצאו בני מאיים נקובים, ואין אנו יודעים אם קודם שחיטה ואם לאחר שחיטה, נוקבים נקב אחר בצידו, ורואים אם מראים שווים כשרה, בידוע שלאחר שחיטה היה אותו נקב מקורי, עצמו היה אחר שחיטה. נחזור לגמרא. הענאו בני מאיים דיאתו לקמי דרבה. שאלה, אם נקב בבניים הגיע לפני רבה, עקפינו, הוא עשה את הבחינה הזאת של עשיית נקב כעת, ולא עדמי, וזה לא היה, זה לא דומה, לא היה דומה לנקב המקורי, הנקב הספק. אז בנראה שזה יש לאסור, יש להטריף. עתה רב משרשיה ברי, הבן שרבה הגיע, משמש בהו, הוא משש שם באותו נקב, בנקבים האלו, הוא לחץ עליהם, משמש בהם, והדמו, ועכשיו הם דומים. אמר, אז מה זה אומר? אז אם הם דומים, אז גם הנקב הספק הוא מאחרי, הוא אחרי השחיטה. אמר לי, מנה לך, רבה שואל את בנו, מניין לך לעשות את זה? אמר לי, אז רב משרשיה עונה, כמה ידי ממשמשו בהני מקמי דליתי לקמי דמו. הרי זה עבר הרבה ידיים עד שהגיעו לפניך. אז הנקב שעשיתי עכשיו גם צריכים לטפל בו באותו צורה שעבר הנקב המקורי, הנקב של הספק. רשי ממשמש בהו, ממשמש בהן בנקבים האחרים, ונהפכו למראה אחד, ועדמו ואכשרה. מנה לך, רשי ממשיך, מנה לך שידעת לעשות חוכמה זו, אמר לי, מעצמי הבין אותי, אני מעצמי הגעתי למסקנה הזאת די אמינה, אז אני חשבתי, כמה ידיים ממשמשות בנקבים כמי, כמה ידיים ממשים באותם נקבים הראשונים, הנקבים הנגיד שעמדו בספק, וכמה דלתי כמה דמו, לפני שזה מגיע לכאן. אז האבא רבא שומע את החשיבה הצלולה המדויקת הזאת מבנו, אמר לי, אז הרבה, אנחנו ממשיכים בגמרא, אמר לי, רבה אומר, חכים בריא בטריפות כרבי יוחנן. הבן שלי הוא חכם בעניין הטריפות כמו רבי יוחנן. מה הדימוי לרבי יוחנן? רשי מביא שני פירושים, אבל בשבילנו מספיק רק להבין שכאן רבה החמי מחמה גדולה לבנו. נמשיך בגמרא, רבי יוחנן ורבי אלעזר דאמרי תרוויו. שניהם אומרים, מקיפים בריאה. רשי מוסיף פה נקודה, עושים את המבחן הזה בנקב שאנחנו לא יכולים לתלות אותו בטבח. ראינו בדפים קודמים, שאם מדובר בנקב ש נמצא בריאה באותו אזור שממשמשים בהם הטבחים כשבודקים את הריאות, מוצאים את הריאות מהבהמה, הנקב שנמצא בריאה באותו אזור, אנחנו תולים שזה נעשה על ידי הטבח עצמו, ולכן אין להטריף, אבל אם מדובר בנקב שלו באותו אזור, אז זה צריך לעבור לפני שנטריף את הבימה, נבחון את הנקב ההוא על ידי המבחן הזה של מקיפים. אמר רבה, לא אמרן אלא באותה ארוגה, אבל מארוגה לארוגה לא. מה זה ארוגה? זה דופן, דופן הריאה הימיני או שמאלי. ברש"י, ארוגה, דופן הריאה ימיני או שמאלי, אז אם רוצים לעשות מבחן, זה צריך להיות הנקב שאני עושה עכשיו, הנקב החדש, שכמובן אחרי השחיטה, צריך להיות באותו ארוגה שקיים הנקב הספק. אבל לבחון מארוגה לארוגה זה לא. אבל מה? הגמרא פוסקת אחרת. והלכתה אפילו מארוגה לארוגה. מדקה לדקה, ומגסה לגסה. מה זה דקה ומה זה גסה? ברש"י יש על זה גם, יש שני פירושים. מדקה לדקה, רש"י בפירוש הראשון אומר, אפילו בהמה אחרת דוגמתה, כמו כבש, אם יש לי חור, נקב, בריאה של כבש, יכול להביא כבש אחר ולעשות את המבדק הזה של המקיפין. לשנה חינה, מגסה לגסה, מה זה? מאומה לאומה, אותם אזורים או חלקים של הריאה, הלמטה של הריאה, או עם, נגיד אומות, אונות גדולות שנקראים אומה. אז אפשר, אם מצאתי חור באומה צד ימין, אני יכול לעשות חור באומה בצד שמאל ולראות אם הם דומים או לא. ומדקה לדקה, מה זה? המאונה לאונה, הם למעלה יותר בריאה, האונות הקטנות יותר, וזאת נראית לי שאין מקילים כל כך. זה יותר נראה לו כנראה מהפירוש הראשון. אנחנו נמשיך בגמרא, אבל לא מגסה לדקה ולא מדקה לגסה, זה לא נחשב מבדק. עשיית חור בגסה, לראות אם הוא דומה לחור המקורי בדקה או ההפך. אביי ורבא דאמרי תרוויו, מקיפים בקנה. רש"י, מקיפים בקנה, אם נמצאת, אם הקנה נמצאת פסוקה או כדורה, כאיסר, איסר זה מטבע, וזה החור, כדורה לשון נקב או חור, בקנה בגודל כזה, הוא יכול להטריף. השאלה פה, האם נוצר החור הזה אחרי השחיטה או לפני, לזה ניתן לבדוק על ידי אותו הקפה, מקיפין. אז מקיפין בקנה. אמר רב פאפה, ממשיך הגמרא, לא אמרן אלא באותה חוליה, אבל מחוליה לחוליה לא. והלכתה אפילו מחוליה לחוליה. עכשיו מה זה חוליה? אז רש"י מביא כמובן השאלה לגבי החור של כדורה כאיסר. חוליה, רש"י אומר, שלוש טבעות. הקנה, צורת הקנה או מבנה הקנה זה הטבעות, טבעות. נגענו בזה בעבר, אפשר שוב פעם להסתכל בספר ציורים. וחוליה זה רצף של שלוש טבעות. טבעת אחת אין עוגל כאיסר, לא שייך לדבר, טבעת אחת קטנה מדי, אז עיגול או חור בגודל מטבע איסר זה שייך רק אם מדובר בחיבור או רצף של שלוש טבעות. ואני יכול לעשות את ההקפה, זה במסקנת הגמרא, מחוליה לחוליה. אז ורש"י שהתחלנו אומר
לא שייך בהטבת אחד, כי לא שייך לעגול לעשות עיגול כעיסר, וקודרים עוד אחרת באותה חוליה עצמה, מקיפים זה לפי השיטה שרק באותה חוליה, אבל לא מחוליה לחוליה. אבל הגמש, כפי שמענו, כפי שראינו, אפשר באמת לבדוק גם מחוליה לחוליה, לעשות את החור בחוליה אחרת ולראות אם הם דומים. ממשיך הגמרה, ומבעל חוליה לבעל חוליה. עכשיו, מה זה בעל חוליה? רש"י אומר, הוא קלישות הקנה מן הצדדים ומתחתיה, שרצועות הבשר מחברת ראשי הטבעות, ואף התנוך הולך ודק מעוביו, מאמצעתו ולצדדים, לכאן ולכאן, על פני כל הקנה. אשרי מי שמבין את זה מהמילים עצמם של רש"י, ואם לא, תמיד יש להיעזר בספר ציורים. אז זה פשוט החלק, נקרא לזה, האחורי של הקנה, נקרא בעל חוליה, זכור שם, אפשר לעשות המבדק בבעל חוליה אחרת, בהמשך הקנה. אבל לא מחוליה לבעל חוליה, ולא מבעל חוליה לחוליה. זה באמת לא נחשב מבחן. הרי הם איכות ועובי הטבעות שונה מהחוליה עצמה לבעל חוליה, כפי שראינו מקודם ברש"י. כעת עוברים לעבר חדש. הנושא, כתבנו בשוליים, חלחולת, שנקבע חלחולת, או החלק האחורי של הבהמה, ממוקם בבהמה לפני יציאת הראי של הפסולת של הבהמה. אמר זירי, חלחולת שנקבע כשרה, הועיל וירחיים מעמידות אותה. מה החשש מבחינת סכנה לבהמה שבעקבותיו היה אב אמינא להטריף את הבהמה? הסכנה היה יכול להיות אם הראי יצא נגיד צנרת הבהמה, כפי שאנחנו מזכירים בברכת אשר יצא, יש נקבים נקבים, חלונים חלונים, בלי להיכנס לפירוש המדויק והמפורט, אבל יש את ה הבעל חי מורכב מהרבה צינורות, והצנרת שבסוף מערכת העיכול, אם יצא הפסולת לתוך חלל הבהמה, זה פוגע וזה יכול להמית את הבעל חי. עכשיו, מה קורה אם יש חור בחלחולת? אז זעירי אומר לנו, אין חשש, כי אפילו אם יש חור, אם נקב הירחיים, העצמות שנמצאים שם מאחורי הבהמיים, העצמות בעצם מסובבות החלחולת, והן מבטיחות שהראי לא יחזור לחלל הבהמה. וזה מה ש לזה הוא התכוון בזה שהוא אומר, הועיל וירחיים מעמידות אותה, מעמידות את החלחולת, ובכך נוכל למנוע חזרת הראי לתוך הבהמה. וכמה, כמו שואלת בעניין החור ובחלחולת, כמה נוכל לסבול ולהכשיר? אמר רבי אלעאי, אמר רבי יוחנן, מקום הדבק ברובו, שלא במקום הדבק במשהו. מתי, אולי נדייק יותר, מתי חור יכול להיות בעייתי? אז אנחנו נסתכל ברש"י, מקום הדבק שהיא דבוקה בירחיים ברובו, אפילו נקדר וניטל דופנה עליון או תחתון עד רובו, כשרה שאין דרך הראי היוצא דרך הנקב לחזור לאחוריו וליפול לתוך חלל הגוף, לפני שהמקום דחוק הוא, השדרה מלמעלה ועצמות העלייה, היינו העצמות של העלייה של הזנב, שכהן ומביא לשון הרזי מכאן ומכאן ולמטה אין מחוברים בחסחוס. יש חיבור וזה שומר אפילו אם החלחולת עצמו נוקב. אבל אם זה לא במקום הדבק, אז חור משהו יכול להטריף. כל מה שאמרנו עכשיו היה בשמו של רבי יוחנן, שרב אילי ואילי ציטט. אמרו רבנן קמי דרבה משמי דרב נחמן. מה שלמדנו עכשיו נאמר אצל רבה בשמו של רב נחמן. עכשיו רבה מגיב, אמר לא ואמינה לכו, לא מה, לא אמרתי לכם, לא תיתלו בי, אנחנו ממשיכים לעמוד בית, בוקי סריקי, קדים ריקים, דבר שאינו. הכי, אמר רב נחמן, רב נחמן, מקיל יותר, מקום הדבק, אפילו ניטל כולו כשר, והוא שנשתייר בו כדי תפיסה, שנשאר מהחלחולת כדי תפיסה, ו... כמה, מה זה כדי תפיסה? אמר אביי, כמלא בתת בתורה. אם מדובר בשור, כמלא אצבע בשור. שוב פעם, תעיינו כל אחד בספר ציורים. ועכשיו אנחנו ממשיכים בקטע, רוב יתרת העמוד, שבלי ספר ציורים, מסופקני עם אדם, נגיד, ממוצע, יוכל להבין. הקרס הפנימי במשנה בדף מ"ב עמוד א' בתחילת הפרק, שם כתוב הקרס הפנימי שנקבע או שנקרא רוב החיצונה. אנחנו רוצים להבין על מה מדובר ואיזו אזור חור נקב יכול להטריף. בנושא שכתבנו בשוליים, קרס הפנימי שנקבע בנקב משהו טריפה. לאורך החצי הראשון של העמוד שלנו אתם רואים שימוש רב בפס כפול, ובכותרת מבנה כתבנו דעות במהו קרס הפנימי, מקום בקרס שנפסל בנקב משהו. אלו הנקודות שיעסיקו אותנו כעת. הגמרא, שורה רביעית מראש העמוד, אמר רב יהודה, אמר רב העיד נתן בר שילו ריש טבחיה טבחיה דציפורי לפני רבי משום רבי נתן. אז אותו טבח שהיה ראש הטבחים, ראש השוחטים בציפורי, העיד לפני רבי יהודה הנשיא בשמו של רבי נתן, איזו אי קרס הפנימי. ושוב פעם חשוב לתחם ולדייק על מהו קרס הפנימי, כי הנפקא מינה פה זה נקב משהו, נקב משהו בקרס הפנימי יקריף. אז מה זה קרס הפנימי? יש מספור שאנחנו ננצל אותו גם בהמשך הגמרא, כי יש כאן הרבה דעות. סניה דיבי, באופן מילולי מה שהזאב דיבי, הזאב שונא. אבל רש"י בשורה שנייה מראש העמוד, סניה דיבי, מביא ללועזי פה, מביא את זה לשון מורי, והוא עשוי ככיס וסתום בראשו. וכך מצאתי באלף בית של רבי מחיר, וגם ביטויים לועזיים, ולשון סניה דיבי, מה המשמעות של המילים האלו? לפי שהוא מקום מאוס וכחוש ואפילו לזאבים, וכל שאר הקרס קרוי חיצון ושיעורו שיעור נקב שם ברוב. רש"י מביא עוד לשון, אבל בסופו של דבר אומר בראש, והראשון נראה. נחזור לגמרא. אז אנחנו מדברים במקום שאם אתה אומר סניה דיבי, זה היה ברור ליודעי דבר, ורש"י תיאר את זה מקום מקום שעשוי ככיס וסתום בראשו. נחזור לגמרא. וכן אמר רבי יהושע בן כורחה, סניה דיבי, מה זה קרס הפנימי? זה אותו מקום. רבי ישמעאל אמר איסטומקה דקרסה, ועל זה רש"י מביא שוב פעם לשון לועזי. דוברי אנגלית יגידו שהמילה הזאת איסטומקה מזכיר את המילה סטומק. סטומק זה מרומז פה או כלוא במילה הזאת. אנחנו ממשיכים בגמרא. רב אסי אמר רב יוחנן, מקום צר יש בקרס ואיני יודע איזה הוא. רש"י, מקום צר יש בקרס שהוא קרוי קרס הפנימי, וכל שאר הקרס קרוי חיצונה. נמשיך בגמרא. אמר רב נחמן בר יצחק, נפל קרסה בבירה, הקרס נפל בבור. מה הכוונה? מאחר שאתה לא יודע איפה הוא, לא עזרת לנו כלום. ממשיך הגמרא. אמר רב אחא בר רב אבא, אמר רב אסי, הוא בא ואומר, אני אפרש אותו מקום צר מן המצר ולמטה. כשאנחנו אומרים למטה, ראינו את זה בעבר, אנחנו מדברים על בהמה תלויה, רגליים אחוריים למעלה, הראש למטה, אז מן המקום, מן המצר למטה. רש"י אומר מימור, ממקום שהקרס הולך ומצר לצד הוושת, הוא קרוי פנימי, מפני שנחבא בדופני החזה. הגמרא ממשיכה. רבי יעקב בר נחמני אמר שמואל, מקום שאין בו מילת. מה זה קרס הפנימי? המקום שבתוך הקרס אין המילת. רש"י אומר, מקום שאין בו מילת, מקום יש בקרס חלק, שאין שם אותו צמר שגוררים ברותחין מן הקרס. נמשיך בעוד דעה בגמרא. רבי אבינה אמר גניבה משמי דרב, טפח בוושת סמוך לקרס, זו אי קרס הפנימית. אפשר לומר במילים פשוטות, בסוף הוושת, טפח הסופי של הוושת, זה נקרא קרס הפנימי. זה באופן מילולי. נמשיך עוד דעה. אמרי במערב המשמד רבי יוסי בר חנינה, כל הקרס כולו זו אי קרס הפנימית, ואיזה או קרס החיצון, ששם מקילים הרבה, שם נקב משהו לא מטריף. איפה? מה זה קרס החיצון? בשר החופה את רוב הקרס. רש"י ממול, בשר החופה פירשתיו, וזהו קרום ערב העובר על כל החלל, וקורן לו מביא לו עזי, וישנו מן החזה ועד הירי חיים. והקרס הקרוי, נראות מילה לו עזי, מאותו נחבא בצלעות החזה, ורובו תחת אותו קרום, ורוב החיצונה דקמר מתניתין, רואין כמה יש מן הקרום כנגד אותו רוב הקרס. ואם נקרא שם רוב מה שיש מן הקרום כנגד הקרס טריפה. ואם ממקום שהקרס קלה ולמטה נקרא אותו קרום, כשרה. והיינו דיימין לנקמן, רובה ולא הווה תפח, זו איש השנינו וכו'. זה מה שאנחנו בעזרת השם נראה עוד מעט בגמרא. אנחנו נחזור כעת לגמרא. רבה, אולי נקרא עוד פעם מאמרי במערבה משמי דרב יוסי בחנינו, כל הקרס כולו זו אי קרס הפנימית. זה אגב יהיה עבורנו החמרה, שיטה מחמירה, כי נקב כלשהו יכול להטריף בקרס כולו, ואיזו קרס החיצון בשר החופה את רוב הקרס, מה שקראנו ברשי. רבה בר אבונה אמר מפרורתה. מה זה קרס הפנימי? מפרעתה. מהי מפרעתה? אמר רב אביה, איכה דפרעי טבחי. רשי, מפרעתה, ואנחנו מפרשים עכשיו את שיטת רב הונה בר רב הונה, צד הקרס הרואה את הקרקע הנראה מיד כשפותחים הבהמה להוציא את המעיים. והיינו דמפורש איכה דפרעי טבחי, אולי אתם מכירים את הביטוי פרועת ראש, זה לגלות, לפתוח. אז המפרטה איכה דפרעי טבחי, זה הפירוש של רבה בר אבונה ומה זה קרס הפנימי. בנהר דעה עבדי כרבה בר אבונה, הם פסקו כמו השיטה האחרונה שראינו להגדיר קרס הפנימי. אמר לרבשי לעמימר, רבשי פונה לעמימר, עמימר היה מנהר דעה. הזכרנו בשורה האחרונה שנהרדה הם נהגו כמו רבה בר אבונה בהגדרת הקרס הפנימי מפרעתה. אז רבשי פונה לרמי משהו עצמו היה מנהרדה, כל הני שמייטת המים, מה עם כל שאר השיטות? אמר לרמי מר עונה, כולו שייכן בדרבה בר אבונה. כל השיטות אמנם הם נגיד השיטות, ראינו שיטות מצמצמות יותר, אפשר להגיד מקילות יותר, אבל כולם כלולים בדעתו של רבה בר אבונה מפרטה. מבחינת אנטומית כולם כלולים באותו הגדרה. שאלה, ודרבסי אמר רב יוחנן מאי, מה לגבי השיטה שהוא הביא? רשי בסוף שורות הקצרות, מאי אמריתו עלה, מה תגידו על לגבי השיטה הזאת? האיקה לספוקי בכל הקרס כולו. אז אם אנחנו נסתכל, אם אנחנו רק נחזור למעלה בגמרא, יש לנו חיצים בצד גמרא. רב אסי אומר בן יוחנן אמר שהקרס הפנימי מקום צר בקרס ואין יודע איזו, אז לכאורה יש לחשוש לכל הקרס. אז מה אתה אומר על זה? לאור שיטתך שכל השאר השיטות כלולות במפרטה. אז הרב המימר אומר, אין פה ממה להתרגש. המלא כבר פירשה רב אחר בר אבא, וראינו אותו למעלה, שהוא בא במספר 3 למעלה, שאומר זה מן המיצה ולמטה. וכאן רשי מאוד חשוב, רשי אומר מתחת לגמרא אמרלי כבר פרשה רווחה, דהיינו מן המיצה למטה, והוא כנגד מפרעת ההיא. זה כלול, זה אותו אזור, אותו מקום, ולכן אין בעיה. השיטה שלנו מן ההרדעה, המפרטה כולל או מקביל למה שרב רווחה בר אבא הסביר. נמשיך בגמרא, ודרבי אבינה ודבני מרב המאי, אלו שיטות מספרים 5 ו-6. מה לגביהם? המלא המאמר ענה על זה, אני ודאי פליגי. מה שאני אמרתי, מה שאנחנו אומרים, מפרטה לא, בוודאי לא כולל מה שהם אמרו. רבי אבינה דיבר על שזה היה תפח האחרון של הוושת, ובני מרבה אמרו שכל הקרס כולו נקרא פנימי ונידון בנקב משהו. זה באמת יותר ממה שאנחנו בנהרדה אומרים, אז לכן הם ודאי חולקים. אנחנו ממשיכים בגמרא. לפני כן בואו נציין את הנושא בשוליים, הסבר שיטת רבי יהודה, שהוא אומר בגדולה תפח והקטנה ברובה. הגמרא, רבי יהודה אומר בגדולה תפח, בעניין החור הנקב בקרס, אם בגדולה זה תפח והקטנה ברובה. אמר רבי בנימין בר יפת, אמר בלעזר, לא גדולה גדולה ממש ולא קטנה קטנה ממש, אלא כל שנקרא בתפח ולא הווי רובה, שאותו תפח הוא לא מהווה הרוב. אנחנו מדברים על קרע שאומנם תפח אבל הוא לא מהווה רוב הקרס. זו אי ששנינו בגדולה תפח, רובה ולא הווי תפח. אם יש קרע שמהווה רובו, ואותו קרע הוא לא אפילו תפח, אז יש לנו מצב של קרע פחות מתפח והוא הרוב. זו איש ששנינו בקטנה ברובה. הגמרא שואלת, רובה ולא הווי תפח, פשיטה, הרי זה רובו ככולו, מה זה משנה אם הוא אינו תפח? הרי רובו נקרא פשוט, אז זה נקרא פשיטה. למה יש צורך להגדרה הזאת? למה הוא צריך לומר דבר שיכולנו לדעת לבד? לא צריכה, תהוויה תפח במשהו. כלומר, משהו יותר מהרוב. כלומר, אם הקרע קצת יותר מהרוב, הוא יהיה תפח. ואנחנו נסתכל ברשי, לא צריכה דהוויה תפח במשהו, אי הוויה משהו תפי מרובה הווי מקרא תפח. אנחנו ניסינו פה בציור בשוליים לתאר את המצב הזה. אתם יכולים לראות מה הוא רוב, והתפח הוא משהו יותר מהרוב. אז אנחנו נחזור לגמרא עם המצב הזה שהתפח הוא קצת יותר מהרוב. מה הוא דתימה? עד דמיקרא בתפח לא אבי טריפה. במצב כזה היה מקום לחשוב שאם הקרע הוא לא תפח, הוא עדיין יהיה כשר. כמה שמלן שלא, אנחנו נחמיר בעצם ברגע שהגעת לרוב, למרות שהוא פחות מתפח, זה מטריף. אמר גניבה, אמר באסי, נקדרה כסלע טרה. רשי אומר פה נקדרה כמין ארובה עגולה, ורוחב הקדירה כסלע, כמטבע רחב הוא. אז עם חור כזה, טריפה. למה? שאם תמתח, תעמוד על טפח. אם תמתח את החור, החור עגול בגודל מטבע סלע, אם תמתח אותו, הוא יהיה באורך טפח. אמר רב חייא בר אבא, לדידי אפשר מיני דגניבה, אמברה דנהרדה, הוסבר לי על ידי גניבה, כשהיינו עומדים על המעברה, זה גשר בנהרדה, כסלע כשרה, יתר מכסלע טריפה. קצת שונה ממה שהוזכר לפני כמה שורות, שאמרנו אז כסלע, נקטרה כסלע טריפה, כאן אנחנו אומרים כסלע דווקא כשרה, יתר מכסלע טריפה. היינו צריכים לציין מוקדם יותר שהקטע הזה שמטפל, שמנתח נקטרה כסלע, מדובר בקרס החיצונה, כך מביא הרבנו גרשום. אנחנו נחזור לגמרא, אחרי שאמרנו יתר מכסלע טריפה, וכמה יתר מכסלע, אמר רב יוסף, כגון דאילן תלת קשייתה בציפה בדוחקה, בלא ציפה ברווחה. השיעור הזה שנקרא יותר מכסלע, זה חור שאפשר להכניס בו שלושה גרעיני תמרה עם שירית תמר, שירית אוכל שנשאר, שנדבק באותו גרעין, להכניס באותו חור בדוחק. ואם מדובר בגרעינים נקיים בלי שיריות בשר, בלי שיריות תמר, הם ייכנסו לחור שלושה גרעינים כאלו ברווח. הנושא החדש, אנחנו ממשיכים עם ציטוטים מהמשנה בתחילת הפרק. המסס, אנחנו כתבנו בצד, בשוליים, המסס הוא בית הכוסות שנקבו, מחט הנמצא בבית הכוסות, גם בזה נטפל. הגמרא, תנו רבנן, מחט שנמצאת בעובי בית הכוסות. אנחנו הזכרנו את זה בעבר, נזכיר את זה עוד פעם. בית הכוסות, חלק ממערכת העיכול של הבהמה, הוא עבר עם דפנות עבים. אפשר לדבר על דופן כפול, שתי שכבות שמהווים הדופן של אותו מקום שנקרא בית הכוסות. אז המחט שכעת מוזכר, אם הוא מצד אחד כשרה, משני צדדים טריפה, נמצא עליה קורט דם, אם על המחט נמצא קורט דם, וידוע שלפני שחיטה, ולכן יש להטריף. כמובן, אם אנחנו מדברים על מחט בקשר לבית הכוסות, אז מחט שחדר שתי הדפנות משני צדדים, ואם יש עליה קורטם, זה מטריף, זה מראה לנו שהחול נוצר לפני השחיטה. לא נמצא עליה קורט דם, בידוע שלאחר שחיטה. הגליד פי המכה, אם נוצר קרום, הגלדה של אותו מכה, בידוע ששלושה ימים קודם שחיטה.
עכשיו יש כאן נפקמינה לגבי דיני ממונות, שאם הטבח קנה הבאמה רק בימים האחרונים, תוך שלושה ימים האחרונים, הבאמה כבר הייתה טריפה לפני כזה, הוא קנה טריפה, זה נחשב מכך טעות, אם כמובן סיכמו שהוא קונה בהמה לא טריפה. לא הגליד פי המכה, אז זה מראה לנו שמכה נוצר רק בזמן האחרון, וכעת הטבח קנה את הבהמה מה נגיד הבוקר, אז המוציא מחברו עליו הראיה. ומה ישנה מכל נקובי דאלמה, דף אגב דלקה דם טריף מור, מה כאן שונה מכל שאר נקבים, שגם אם אין דם אנחנו מטריפים? הגמרא עונה, הטעם בשאר מקרים של, של נקבים שדיברנו עליהם, לקה מידי למסרח, אין על מה אין על מה להתאפס. אחר שאנחנו מדברים על מחת, כיוון דיקה מחת היא איתה דקודם שחיטה, הוא אם נקב נוצר לפני השחיטה מסרח המסרח היה נדבק למחת. עכשיו ניתן לראות דרך הסימונים שלנו נקודה ארוכה, קראנו זה מעשה ארוך. אמרה רב ספרה לבעיה, חזי מור היי צור במרבנן, האם אתה רואה אותו רב, אותו תמיד חכם, דעתה ממערב אבי אמר בא מארץ ישראל ואומר, מספר רב אבירה שמני, השם שלי רב אבירה, ואמר, והוא אמר מעשה, הוא בא לפני רבי מחת שנמצאת בעובי בית הכוסות מצד אחד וטרפה. זה נגד מה שאנחנו למדנו מוקדם יותר, זה תמוע. אמר לי אביי, סליחה, שלח לי אביי, שלח תבוא, אני רוצה לשמוע את זה ממך. הוא שולח לרב אווירה, תבוא. לא אתה לגבי, אותו רב אווירה לא בא לאביי, אז על הוא לגבי, אז אביי קם והלך אליו. הוויקאי איגרא, רב אווירה היה עומד על הגג, אמר רבי אומר, נחות מור ונתי, תרד פה, תרד אליי, לא נחת, והוא לא ירד. סלקו לגבי, אז אביי עלה אליו, אמר לי, אימה לי גופה דעובדה, איך יהווה? אביי מבקש, תסביר לי מה בדיוק היה, מה עם העובדות. אמר לי, אז כאן סימנו גם תשובה ארוכה. אבא וירא מסביר, אמר לי מפתיר כנסיות ענה לעילה מרבי רבא, אני הייתי הממונה על הנכנסים והיוצאים מהשיעור בזמן רבי יהודה הנשיא. רש"י כותב, מכניס ומוציא תלמידים ומאספם ומעמידם לילך מבית המדרש, ואנחנו מדברים על לפני דווקא כמה דורות. וממשיך אותו רבי אווירה לספר, והווה רב הונה ציפורה ורב יוסי מדע, רב הונה מציפורי, רב יוסי ממדעי, יושבים לפניו, הם היו יושבים בפני רבי, ובת לפני רבי מחת שנמצאת בובי בית הכוסות מצד אחד. ומציאות כזאת שמחת שחדר רק מצד אחד של בית הכוסות, ואפרה רבי ומצא עלי קורט דם וטרפה, ואמר אם אין שם מכה קורט דם מניין. רש"י כותב, מחת שנמצא בו בבית הכוסות מבפנים, מצד אחד שלא הייתה נראית מבחוץ, והפכה רש"י ממשיך לבית הכוסות לצד חיצון, ומצא על המחת כנגד פיה מבחוץ קורתם. אמר, רש"י ממשיך, אמר, אם אין מכה זו יוצאת לחוץ, דם זה מניין כאן?
אז זה באמת היה הבהרה גדולה למה שחשבנו מקודם. אמלי, רבי אומר, תריח, כי זו גרסה שמופיע בצד, תריח להוא גברה, הוא אומר על עצמו. מה, כאילו סתם באתי לפה. רשי אומר, כמה התריחת לאותו האיש, על עצמו היה אומר, שהתריחו זה לבוא אצלו. רשי, זה הגמר ממשיכה. למה הבאי אומר את זה? כי אתה לא מחדש לי כלום. מתניתיני, המסס ובית הכוסות שנקבו לחוץ, ובפועל הימצאות קורט דם בקצה חדירת המחת, למרות שזה לא היה בחוץ, אבל המכה מעידה שזה באמת חדר לחוץ. המכה הייתה משני הצדדים, ולכן יש להטריף. אבל מחד שנמצאת רק מצד אחד ולא חדר לגמרי ואין איזושהי קורת דם, זה ניתן להכשיר. עד כאן שיעורנו להיום.